רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
חזרתם הביתה, יום ארוך ומתיש, הלכתם לסלון, הדלקתם את המגבר, ואז את המערכת, כיוונתם אותה למצב רלוונטי, ואז שמתם דיסק, תקליט או סמארטפון בקבל אוקס, לחצתם פליי, והנה מוזיקה.
כל הסרבול הזה, ועדיין אי אפשר לשמוע מוזיקה בבית הזה. מדהים.
נו, שנייה, אני מסדר את זה, את רואה שאני באמצע.
למה לא קנית בבמבית? 1,000 פעם אמרתי לך, זה גם יחסוך לנו מקום בסלון.
די, חלס, חם לי פה כל הקבלים, את חרפנת אותי. רגע, מה, במבית?
במבית עובדת עם החברות המובילות בעולם בתחום השמע הדיגיטלי, ומוצריה נבדקו ונזכרו על ידי אלפי אתרי אודיו, בלוגים ולקוחות בארץ ובעולם שהצביעו על איכות גבוהה, אמינות ותמורה נהדרת ביחס לעל. וככה זה נשמע. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום. שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevy.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevy.com.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק, כאן קובי גור. אנחנו אומרים שוב, שלום ללוטן. מבחינתנו זה כיף גדול שאתה מגיע לפרק הזה הנוסף. אני חושב שכבר יש לך פה כרטיסייה, זה פרק החמישי איתנו. אי לוטן.
אני אחרי הפגישה הזאת הולך לעורך חשבון, אז יש לי מספיק הוצאות, זה לא צריך להמיס עליי עוד.
אוקיי, קיבלנו. למי שלא מכיר, לוטן סגל, המחבר של הספר כאילו יש מחר.
נמכור כאילו יש מחר.
מומלץ בחום, עשינו את הפרק הקודם גם על הספר הזה ועל כל השיווק שלו, אבל מעבר לזה מרצה, יועץ בתחום הקמה ושיפור מערכי מחירות, עובד עם החברות הגדולות במשק, עם ארגונים, מביא תוצאות אמיתיות, והיום אנחנו קצת רוצים לקחת את זה לכיוון קצת אחר, אבל לפני זה אנחנו נגיד שתוכלו למצוא אותנו בפרקים נוספים בעולם של עושים שיווק, ranlevy.com. /שיווק, יש קבוצת פייסבוק של עושים היסטוריה, יש מספרי וואטסאפ שתוכלו לקבל עדכונים, ועוד הרבה הרבה מקומות שתוכלו למצוא את הפרקים, כולל באפליקציה של עושים היסטוריה. היום הפרק אני רוצה לקחת אותך קצת למקום שונה, מדברים על מחירות.
בכיף.
אנחנו ישראלים, אנחנו שונים בכל כך הרבה דברים, ובטח נדבר על זה עוד במהלך הפרק, אבל גם במחירות אנחנו שונים, אני בטוח שיש לך לפחות דוגמה אחת לזה.
תשמע, קודם כל יש לי משפט קבוע שאני אומר שמחירות זה הרי פסיכולוגיה של בני אדם, ההבדל היחיד זה שבמחירה יש בסוף גיוס של האשראי, ואז תמיד אני מספר בדיחה, אתה יודע, בהרצאות וזה, ואני אומר, ופעם אחרונה שבדקתי, גם לפסיכולוג משלמים לא מעט כסף, הם אפילו יותר מיש מחירות, ככה שהם באמת יותר דומים ממה שאנחנו חושבים. אז היות ובני אדם וישראלים מאוד שונים, והיום ניגע למה, ובשביל למכור...
אהבתי, בני אדם וישראלים.
נכון, יש מאמר שפעם כתבתי, נסה להיזכר בכותרת, צ'ל 100 אנשים תקבל 100 דעות, 100 יהודים 200 דעות, 100 ישראלים 400 דעות, אתה יודע, אז אנחנו אנשים מיוחדים, והאמת אני רוצה להחזיר אותנו כרגע לשנת 2004, הכנסתי לתפקיד בכיר בבנק הכי גדול בישראל לתחום המשכנתאות, למעשה איך בנק מוכר, הרי יש פול ויש פוש, מה זאת אומרת, אני יכול לפרסם בשלט חוצות ואתה תיכנס לסניף, זה למשוך את תשומת לבך ואני יכול לבוא אליך.
נכון.
אז אני הייתי אחראי לצוות הכי גדול, כל אנשי השטח של חטיבת הנדלן של בנק מזרחי טפחות, ומה שעשינו, יצרנו קשר עם כל בן אדם שיש לו זיקה למשכנתאות, לדוגמה, קבלנים שבונים יד ראשונה, שמיים, מתווכים, סוכני מחירות, רשתות תיווך, יזמים, מדריכלים, מעצבי פנים, רואי חשבון בתחום, עורכי דין, כל מי שמקבל לקוחות כדאטה ויכול לעשות שיתוף פעולה איתנו ולהעביר אותם כלקוחות והם יקבלו תנאים מועדפים וכולי וזה, זה היה הביזנס שלנו, כמובן, מחזור המחירות של מאות מיליוני שקלים בחודש, ושמתי לב שמה שקרה היה מין חוק כזה בבנקים, שהיו הולכים למחסן הגדול של הבנק, אוספים המון מתנות, שעוני קיר, כוסות,
דיסקונקי,
מה שאתה דיסקונקי עוד אתה מתקדם, זה המתנות השוות, כן, 2004, אני מדבר איתך על כוסות ושעוני קיר וכולי, ומה קרה? הייתי מגיע לכל המשרדים של הקבלנים האלה, ושמתי לב לכמה דברים. אני אשים לך את השעון הכי מדהים שתמצא בדולר בסין של בנק מזרחי תפוחות, אחרי שבוע מה יקרה? מי נכנס אליך? המתחרה שלי, בנק לאומי, דיסקונט, ומה הוא מביא לך?
שעון.
עוד שעון, עכשיו אתה יכול לא לקחת אותו הביתה, ואז לא עסקתי בזה כלום, אני רוצה שהלוגו יהיה כאן במשרד, נכון? אז או שהוא ייקח את זה הביתה, או שהוא יחליף את השעון שלי בשעון שלו, ולמעשה לא רציתי להיות במשחק הזה.
אתה קונה מסין אחרי שבוע מפסיק לעבוד, אתה צריך שעון אחר.
זה אתה אמרת, נכון. ומה שקרה זה שאני לא רציתי להיות במשחק הזה, כאילו למה שאני אביא לך כוס קפה, שעוד שבוע אתה תיקח את זה הביתה, או שזה יישבר, לא יודע מה, מה עשיתי בזה? ואז ניגשתי למישהו בכיר בשיווק בבנק, ואמרתי לו, אני לא רוצה לקחת חלק במשחק הזה, תן לי את התקציב, הייתי ילד תמים, הייתי אחד המנהלים הבכירים הצעירים בארץ, הייתי תמים, עוד תן לי את הכסף, אני אמצא מה לעשות איתו. אני לא אתאר לך את הפרצוף שקיבלתי אחרי שאמרתי את הדבר הזה, איזה תקבל את הכסף ואיזה נעליים, זה הדברים שלך וזה מה שאתה יכול לבחור. ואז עשיתי מעשה, נכנסתי לסופרמרקט וחשבתי, אמרתי אני רוצה לראות את הבן אדם שיושב בפרויקט, לראות איך אני מאשיר את עולם התוכן שלו, לעשות משהו שטוב לו. ונזכרתי שכל הזמן הם היו אומרים לי שהם מאוד רוצים להביא, הם חייבים להציע ללקוחות לשתות, הם לא יכולים להביא כל מיני קוקה קולה וכאלה מהבית, כי אז הלקוחות גומרים להם את זה במקרר, חוצפה ישראלית כבר אמרנו, כן? לוקחים להם את זה בלי רשות, ואז למעשה הם מממנים את החברה, והקבלן לא רוצה להביא לו קולה. ואז אמרתי, יש לי רעיון מדהים, הוא מציע כל היומיים, קניתי בקבוקי אסיס, תרכיז כאלה של זה, קילפתי את המדבקה של התרכיז, שמתי מדבקה וכתבתי יבש בגרון, סימן שאלה, המשכנתא חונקת, סימן שאלה, פנה עוד היום לנציג המשכנתאות האזורי, טלפון ומייל וזה. תקשיב, אפו על הדבר הזה בטירוף, קוראים לי יום אחד לשיחת נזיפה בבנק, אומרים לי, תקשיב, תעברת עבירה חמורה וזה, איזה עבירה עברתי, אם מישהו יבוא למזוג את האמיץ הזה לזה לקוח, והתלכלך לו הבגד, הוא יוכל לדבוע אותנו שזה, אמרתי, באותו רגע הבנתי שזה לא הגיע דרכם כמו בצינורות שרצו דרך השיווק, והבנתי שכמובן זה קשקוש, כי אם תיקח את העת של הבנק ונשפכת לך בחולצה, פעם אחרונה שבדקתי יותר עתים נשפחים בחולצה מאשר זה.
לא זוכר שמישהו טבע.
כן, אבל בוא נגיד שאני עסקתי אישור של מנהל המרחב, במקום ללכת דרך השיווק, הייתי ילד צעיר ופזיז וזה, ורצחו לי את הרעיון הזה, ואני התבאסתי טילים, כי א', נתקעתי עם סחורה, וב', כאילו, מה שהתבאסתי, כי הפידבקים בשטח היו מעולים. אני למדתי בחיים שכשאומרים חלו, אתה יודע, אתה מחפש את הקן הבא, ואז יום אחד אני יושב באוטו ככה, אתה יודע, בדרך למחסן של הבנק, ועוד פעם רואה את השעוני קיר וזה, ולא רוצה להתקרב לדברים האלה, ואני חושב עם עצמי מה אני אעשה, ואמרתי, ניכנס לסופר לקבל השראה, כי משם הגיע לי ההשראה של האסיס. בכניסה היה סטנד ענק פירמידה של הוותיכים בסופר, ואימא, עם הגב לילד שלה, בן 8, משהו כזה, 10 אולי, אומרת לו, כן, תביא הוותיח. המסכנצ'יק נמוך, אתה יודע, ילד כיתה בית ג' כזה, תופס הוותיח מלמטה בפירמידה, איזה מהאמצע מלמטה של הפירמידה, תקשיב, היה שם ווטרמלון מסקיור, כמות הוותיכים שנפלו והתפוצצו, עד היום אני שומע את המוזיקה הקלאסית ברקע, אתה יודע, נפלו פף פף פף, והיא צרחה לה ושטפה אותו, וכל הסופר היה דביק והקפיצה שם זה, ואז אני תמיד אומר ששם נפל לי לא הסימון, אלא נפל לי הוותיח. ואז אמרתי, רגע, מה אם אני עושה, זה נפל לי בטיימינג מצוין, כי אני כל השנה נהגתי במקום המתנות האלה, נהגתי להביא דברים שמתאימים לעונה. למשל בשבועות עוגות גבינה, בפורים אוזני המן, תמיד דאגתי שהצלחות יהיו בצבע כתום של הבנק, עוד לפני המיזוג עם מזרחי תפוחות, בצבע זה ומפיות ומכתב בזה, וכל הצוות שלי היה כותב מכתבים בכתב יד. היינו עובדים על זה ממש שבוע של הכנה, אבל האפקט היה מאוד מאוד גדול, כי כשאתה מביא סופגניות בחנוכה ופירות יבשים בטובש, ואת זוכרים אותך הרבה יותר טוב, ברור. כי התאמצת בשביל המתנה. גם אם אתה עכשיו תביא דבש ויין בראש השנה, אתה קנית את זה, אתה לא באמת התעסקת, הלכת, הביאו לך לסניף ואתה מחלק את זה, אבל אם אתה הכנת צלחת, אתה יודע, כאילו מפנקת וזה, אז הסתכלו עלינו אחרת. מה הבעיה? יולי-אוגוסט, אין חגים, עונת המלפפונים, תזכור שגם בארץ רוב המעברי דירה הם לפני ספטמבר. עכשיו, אם בן אדם עובר בספטמבר, זה אומר שהוא כבר סגר את הקנייה כבר לפני, הוא לא קונה עכשיו ביולי, וזה עונה שיחסית בעייתית בתחום הנדלן באותם שנים, ורציתי להעלות את המורה לחבר'ה, ונפל לי האבטיח באותה שנייה בסופר. מה שעשיתי, הגעתי לסניף, קניתי איזה 100 אבטיחים, וחילקתי את זה במשך כמה ימים טובים, כל בוקר קניתי את האבטיחים, וחילקתי במשך כמה ימים, זה 3-4 ימים, הגעתי למאות פרויקטים מאפריקה, ישראל, ואזורים, ואלף דורי, והכי גדולים שאתה רוצה, וגם קבלנים מקומיים. במשך שנים קראו לי האיש והאבטיח. ותקשיב, אני מוכן להישבע לך שכמות המשכנתאות שמכרנו בזכות חלוקת האבטיחים,
כי זוכרים אותך.
מה זה זוכרים אותך? אתה יודע, ראו שעמדתי וחתכתי אותם.
ישראליות, זאת אומרת, אני לא חושב על איש מחירות אחד, גם בישראל קשה לי לחשוב על כאלה.
אבל יש.
אני גם שם איזו שאלה עתידית שלנו, האם זה היה עובד בארצות הברית?
קודם כל זו שאלה מאוד יפה, התשובה היא כן, ואני אגיד לך גם את האני מאמין שלי. אחד הדברים, אחרי שהספר הראשון יצא, במשך משהו כמו 6-6.5 שנים, אני כותב ספר על ישראליות. ואז איזה יום אחד היה לי איזשהו טוויסט. אמרתי, אני רוצה שהספר הזה יצליח בעולם ולא רק בישראל. הספר הראשון שלי כבש את הארץ, אני רוצה שהשני כבוש את העולם. ואז אמרתי, איך אני נותן לו קאטינג אג'? ואז אמרתי, רגע, אנחנו הישראלים עושים הכל בצורה מאוד מאוד שונה. אני רוצה להכניס טוויסט ישראלי לתוך הספר. לראות מה מייחד אותנו הישראלים. חשבתי על כמה דברים. אחד, כל תורות המחירה שלמדנו פותחו בחול. לפני שנייה אמרנו, הצרכן הישראלי והאמריקאים לא דומים, אז זה בסדר להגיד הם לא דומים, אבל אף פעם לא פרטו את זה והבינו במה הם לא דומים ומה צריך לעשות.
אז בוא נפרק את זה שנייה.
זה מה שנפרק. אז לפני שנפרק את זה, בוא אני אשאל אותך שאלה.
אוקיי.
אני עכשיו אומר לך, אתה צריך עכשיו להגדיר ישראליות, בוא נתמקד בכל הדברים השליליים במרכאות של הישראלים, בוא זרוק לי את כל מה שאתה חושב.
חוצפה, דוגרי, דברים בפרצוף.
כן, ישירים, נכון, מה עוד?
סוג של חשיבה, יש קיר נשבור אותו,
נכון,
לעבור אותו.
נכנסים ברביק.
בדיוק. כן. השימוש בחברים או בסביבה כדי
לייצר... מה אתה לובש כרגע? סוואטשירט, מה אני? טישרט. נכון. לא פורמליים, נכון?
הכי לא פורמליים שיכולים להיות.
מה עוד?
שימוש בחברים או בסביבה כדי לייצר את המערכת קשרים.
מרפקנים.
להזיז,
חסרי סבלנות.
בדיוק.
נכון. איך אתה בעמידה בתורים בבנק? איך שאתה עומד בתור?
אין מצב.
אני רק שאלה.
כן, יש לנו המון תכונות שהן חריגות נקרא להן.
בוא לא נהיה את זה, מיוחדות.
חריגות. אחרות.
נכון.
אני רק לא בטוח שהם הופכות אותנו לאנשי מחירות יותר טוב, זאת אומרת, אולי בארץ.
הם קודם כל הופכים אותנו לאנשי מחירות שונים, בסדר? זה בוודאות, ואני גם תכף אתן לך כמה דוגמאות שאני תמיד אוהב, אתה יודע, שיטה אריסטוקרטית, להחליף סימני קריאה בסימני שאלה, ואז את הצד השני לענות, כי אז התובנה נופלת אצלו, כי אני כבר יודע את מה שאני יודע, חוכמה ללמוד את מה שאנחנו לא יודעים. אבל בוא נתחיל לפרוט את זה עכשיו, אני אתן לך כמה דוגמאות, הלכה למעשה במה אנחנו שונים. אני גדלתי בארצות הברית. בארצות הברית מלמדים אותך בבית ספר היסודי, full sentence answers, נכון? תשובות לשאלות מלאות.
מתחילים בשאלה בכלל.
בדיוק, המורה שואלת אותך, what did Mary tell Jane on the night of December 12, ומה אתה עונה לה?
Mary told Jane. On the night of December 12,
Mary told Jane, נכון זה. עכשיו, דרך אגב, אתה לא יודע אם שמת לב עכשיו, גם אין פה מצלמה באולפן, עשית ככה, עם הראש שנענת, זה תמיד מלווה בעינהון הזה. למה? כי זה כמו רובוט שאתה עונה לזה. עכשיו, תבוא, תאתגר אותי, תגיד לי, בסדר, ככה הם בבית ספר, האם הם גם ככה אחרי זה בחיים? מאוד פשוט, כל תוכנית ריאליטי שאתה מסתכל, יש את הכרטיס של התעודת זהות של הבן אדם זה, תגיד איפה גדלת, גדלתי במה דעתך זה, דעתי על זה היא שם, ככה הם עונים לשאלות. יותר מזה, לפני שבוחרים נשיא, עושים אימות, נכון? בין הקנדידט, שואלים, קנדידט אובמה, what are your monetary discipline intentions?
My plans!
My intentions! והם ככה עונים בזה. סך בכולל לארץ, בגיל 16, צולל ישר לבגרויות, יושב בשיעור היסטוריה, המורה שואלת אותי, לוטן סגל, מה הם היו ארבעת סעיפי הניו דיל במשבר הכלכלי הגדול ב-1929, כשרוזוולט כיהן כנשיא. מה אני אומר לה?
במשבר הכלכלי
לא, קודם כל אני נעמד, אני בחיים לא עניתי בכלל
שם,
בוודאי, בארצות הברית ודרום אפריקה. לא, מה פתאום? בארץ אתה מתכוון, הייתי קרוב לשם, בגודל שלי זה בעייתי, אבל אני בחיים בדרום אפריקה וארצות הברית, אין דבר כזה לענות בזה, תמיד נעמדים, אז כבר אני נעמד, מה קורה בכיתה? בוא נע, בחור חצי אפוי, כבר מסתכלים עליה משהו לא בסדר בזה, ואז מה אני עונה לה? ארבעה צעיפי ניו דיל. במשבר הכלכלי הגדול, ב-1929, איך מסתכלים עליי בכיתה? אח שלי, חותכים ורידים, מה נסגר איתך? הפילו אותך על הראש בלידה, לא מדברים ככה, ואז עושה לו דודו טופה, זיכרונו לברכה. אין לנו זמן. עכשיו, פעם אחרונה שבדקתי, הפה שלי לא מחובר לצלצול של הבית ספר, כן? כלומר, אני לא משפיע על הזמן ההפסקה, אבל זה מה שאנחנו משדרים את האינטנסיביות הזאת. אז היום אני כבר ישראלי לכל דבר, עונה לך, אתה יודע, בלי...
מה זה אומר? שאתה הולך למכור בחול, או כשחברה הולכת למכור בחול, אתה צריך להשתמש שם במשפטים הארוכים האלה?
אז לא, הם משתמשים, אבל אני...
או עדיף שלא, כי ישראלי.
אז אני אגלה לך טיפ, אוקיי, אני אגלה לך טיפ מאוד מאוד חשוב. יש כמה עקרונות מאוד חזקים בתחום המחירות והשיווק ובכלל, אבל בוא נתמקד בשיווק ומחירות, בסדר? שאני גם חושב ששיווק ומחירות זה אי נוח, כן? זה פחות או יותר בני דודים, גם עשינו על זה את הפרק מכל הכיוונים. אתה רוצה למעשה שני כוחות מנוגדים. אתה רוצה מצד אחד לעבור כמקצוען, בסדר? מצד שני אתה רוצה להיות זכיר. בהגדרות אנחנו יותר מקצועיים. אני רוצה אורתופד שמתמחה בפיקה של הברך, כן, בסדר? כן. למה? הוא מתמחה במרפק, לא טוב
שמאל.
לי, ברגל שמאל, כן. עכשיו, הרעיון הוא שאנחנו הופכים כאילו להיות יותר מקצוענים בסיפור הזה, אבל בוא אני אשאל אותך שאלה, אני עובד עם חברה שמוכרת מדחסים, בסדר? למפעלים. מדחס עולה 600, 700, 800 וגם מיליון ומעלה, בסדר? למפעל. תסכים איתי שבתחום כזה, בסדר? במערכי מחירות מורכבים, הרי אותו מנכ״ל או סמנכ״ל של מפעל שירצה לקנות מדחס, הוא יעבור נגיד את המותגים הכי מובילים, בממוצע הוא יראה 4, 5, 6, 7 ספקים, נכון. בסדר? בוא נלך איתך קדימה, אחד יהיה חפר, נגיד, בסדר? בכל תחום הזה אחד יהיה חפר. 5-6 יהיו טובים, נכון. יצגו מותגים טובים מחול, יהיו מקצוענים, יענו לו כל השאלות.
שההבדלים ביניהם גם ברמת הפונקציונליות לא כזה דרמטי.
אתה כמעט ולא תבין אותם.
במחיר אין הבדלים גדולים, כי כולם רוצים למכור.
וגם אם יש, אז אתה יכול לסנן את זה מהר מאוד לפי מחיר.
אז הנה הנקודה הראשונה. אז אתה אומר, הזכירות הופכת להיות...
הזכירות בהנחה שאתה לא פוגע במקצוענות. ואז אני אגע לך...
מה, אל תבוא עם בגדי ליצן?
קודם כל, אני מכיר מתווך בארץ, שהוא מתווך מאוד מוכשר, שהוא הולך זה לא ליצן, כן, אבל עם פפיונים ובגדים מאוד אקסטרווגנזיים. הוא מיתג את עצמו, אתה יודע, הוא לקח את הדבר הזה נגד הזרם.
מכיר כמה כאלה בתחומים שונים.
בדיוק, נכון, ואז כשהוא נמצא בכנס, בדיוק.
עלה לי עכשיו בראש מישהו עם החליפה הסגולה שהולך בכנס.
וואלה, יפה מאוד. אם אותו בן אדם היה אפס מקצועי, אז אני מניח שלא היינו מדברים עליו, כי היית אומר, יש איזה חפר אחד עם חליפה סגולה. כנראה שהחפר הזה במרכאות הוא טוב במה שהוא עושה, כי אחרת לא היינו מדברים עליו, או שלפחות אתה תזכור אותו ותיתן לו צ'אנס לפני, כמו התפסים בביטוח לאומי שאתה רוצה שיעלו אותו למעלה. אתה אומר, תשמע, אני זוכר טוב עם הסגול, בוא נתחיל איתו, אם הוא לא יהיה טוב, נעבור ל-9,000 חליפות איזה. אני אתמקד איתך באיזושהי שאלה שתגרום לך להבין איפה ועד כמה הישראליות שונה, בסדר? בוא ניקח את אמריקאי לצורך העניין, הוא עומד לצאת לאיזשהו מסע, בסדר? במסע הזה הוא יודע שיש נקודה שיש בה תאום מטורף, והוא לא יודע אם יש שם גשר. האם הוא יוצא על הפרנג'י, על הבכתי ככה למסע?
לא, מה פתאום?
אין סיכוי. תכנון. אני אעשה לך חיים יותר קלים. גרמני, הנס, לא אמריקאי.
עוד יותר נורא עם האמריקאי.
אין סיכוי בעולם שהוא זז. עכשיו אני אעשה לך חיים הכי קלים שבעולם. פיני, חבר שלנו שיצא מגולנצ'יק, בסדר, יצא מסיירת גולני, יוצא למסע או לא יוצא?
ברור.
אין פה הוא לא מבין אפילו את הדילמה, הוא לא מבין גם למה האמריקאי והגרמני.
למה לחכות?
בדיוק. עכשיו, איזה סיפור פיני מספר לעצמו? הוא אומר, תשמע, כשנגיע לגשר, ואז מתחיל האגו, בוא נה, אני אסמס אחד למחלקה, 200 גולנצ'יקים נאמנים.
עזוב, אתה יודע מה כמה גשרים עברתי, כמה תאונות, קפצתי מעל תאור.
חבל לך על הזמן מה עשיתי בחיים. יפה. עכשיו, עד כאן זה הסיפור, בוא נסתכל על שלושת האפשרויות שקוראים הדבר הזה. מגיע גולנצ'יק למקום של התאום, יש גשר, בודק אותו, הגשר בטוח, עובר. מה הוא חווה כרגע? הצלחה. הוא מסתכל על האמריקאי והגרמני, מה אומר איזה מטומטמים אלה, באמא שלי רובוטים לא יצאו לזה? מצוין, חווה הצלחה. מקרה מספר 2, מגיע לגשר, אין גשר, מסמס ל-200 גולנצ'יקים, כמה מגיעים? 10, בטח לא 200, אוקיי. עכשיו, הם מתחילים לנסות לאלתר גשר, הוא כבר מכניס את היד לכיס, כי צריך לקנות חומרים וגזעים ועניינים וזה, מאלתר גשר, הם בינתיים רעבים, גולנצ'יקים, צריך להביא להם גם אוכל וזה, הוא נפגע כלכלית כתוצאה מהדבר הזה, בסדר? הוא עבר את הגשר בניגוד לתחזיות, נכון? הוא הצליח בניגוד לקשיים שיהיו לו פה בדבר הזה.
הוא הצליח להתגבר.
בדיוק. ברגע שאתה מתגבר על קשיים, איפה האגו שלך כרגע?
בשמיים.
עוד יותר בשמיים מהמקרה הראשון.
אף אחד לא יכול עליי.
בדיוק, הוא מסתכל על הגרמני והאמריקאי ומה אומר, בונה, לא רק שהגעתי, עם יד קשורה מאחורי אגב, בניתי גשר, הצלחתי איפה שאתם בוודאות הייתם נכשלים, בסדר? מקרה מספר 3, מגיע לגשר, אין גשר, מסמס ל-200 גולנצ'יקים, כמה מגיעים?
אפס.
כלב לא מגיע לזה, אחרי 4 ימים שהוא ניסה לאלתר, בן אדם אחד לא הצליח, חוזר הביתה בבושת פנים. כל החיים הוא יזכור את האירוע הזה, הוא חווה פה טראומה, כל הערים הוא יזכור, כלומר בוודאות לאבא הוא ייזהר יותר, והוכחנו עכשיו על סמי מדעי לצורך העניין, לצורך הדוגמה, שישראלי יודע להיות קצת יותר אמריקאי וגרמני כשצריך, אבל גרמני ואמריקאי לא יודעים להיות ישראלי איפה שצריך.
אז היה לי מקרה מאוד דומה כזה.
כן.
אני חושב שאחת הנסיעות...
זה מדהים, כל פעם שאני מספר את זה, זה מעלה מקרה בצד השני, זה רק מראה כמה זה...
אחת הנסיעות הראשונות שלי מאמדוקס, ללקוח בקנדה, נוסע, והתפקיד שהיה לתאם איתם את הבדיקות על המערכת, ואני כמו כל ישראלי, כמו שתיבר, זה לא גולנצ'יק, אבל מגיע, ויאללה, בוא, מתחילים תקתק, מתחילים לעשות טסטים. והיה לי שבועיים, ואני משתגע, מתחרפן, למה?
כי זה משעמם או כי זה לא מצליח?
לא, כי... אתה מגיע ביום הראשון, ולא פותחים מחשבים בכלל, אין לפטופים.
אוקיי.
תרגילי לוח אני קורא לזה.
אוקיי, הכל בתיאוריה.
יושבים ופורסים ומסרטטים, וביום השני ובשלישי, אני זוכר את עצמי, הרי יום עבודה שם יום שני עד שישי.
נכון.
מגיע ביום שישי, התקשר לבוס שלי, והוא שואל אותי, נו מה קורה, איפה אתם כבר, כמה עשיתם, כמה הספקתם, איך המצב של המערכת? אומר לו, תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל אנחנו על אפס. מה, אפס? שום דבר לא עובר? לא, אמרתי, לא התחלנו אפילו. עכשיו, הוא כבר מכיר ועבד ומנוסה, והוא גם גר בארצות הברית וכמה שנים, הוא אומר לי, אין לך מה להתרגש, תעדכן אותי יום שני מה קורה. ומה שקרה, היה שבועיים מוגדרים, בשבוע לאחר מכן טסנו ברמה של...
מטורפת.
ולא שתחנו שעות במשרד. למדתי, כאילו זה היה סוג של, עד עכשיו סוג של...
מחזיק אותך, ברור. אני אגיד לך כמה דברים. אחד, אמרנו שאנחנו הישראלים נורא צינים ונורא, אתה יודע, אנחנו למראית עין כאילו יותר שליליים, שזה לא נכון, אני אתן לך דוגמה. אתה לומד בחול, יש מושג שנקרא The Art of Storytelling. אומנות סיפור או סיפור. איך זה נשמע? חבל על הזמן, ממלכתי כזה.
פלצני ברמות.
פלצני ברמות. תגיע לארץ, אתה אומר, מה, במה אתה עובד? אני מספר סיפורים. איך מסתכלים עליך באותה שנייה?
נורמלי.
אז אוטומטית, אתה יודע, עוד לא שמעת מי אני ומה אני עושה, כבר שמת איקס, אמרת זה מספר סיפורים, שלא יספרו לי סיפורים, כי ככה גדלנו, אני לא אצא פרר וכולי וזה. אז אנחנו לוקחים דברים כאילו מקומות שליליים, אבל יש בזה, בספר מה שאני עושה, אני מראה שכל דבר שלילי כזה, כל עמוד תווך ואבן שלילית כזאת, יש לה כוח מטורף מאוד מאוד חיובי. אני אתן לך סיפור, אחד המנכ"לים שישבתי איתם מספר לי סיפור, אומר לי, תקשיב, הגעתי לאנגליה, הייתי אמור להרצות באיזה מלון מאוד מפואר, באיזשהו סשן של הרצאה שלי של חצי שעה, אנגלית, לשבור שיניים, אני לא כזה טוב באנגלית, הוא אומר לי וזה, אבל אין מה לעשות, זה מעמד שמחייב וכולי. אני מגיע למלון, בזמנים, הכל בסדר, המונית מחכה לי, כשבלובי, כל ישראלי תמיד יש לו סיפור, נכון? כשבלובי, פתאום אני פוגש את חיים, חבר שלי שהייתי בצבא וזה, בונה, לא ראיתי אותו 30 שנה, חיבוקים, נשיקות, יושבים לקפה, למעלה הוא צריך להתחיל את ההרצאה, כן? קפה, בסדר, קפה זריז, סיפורים, מורקים וכולי וזה, מסתכל על השעון, אומר, בונה, עוד 5 דקות אני צריך לעלות לבמה. לא נעים, חיים, ביי ביי, נשיקות וזה, עולה למעלה לאולם. עולה לאולם, אמרו לו, אתה תאכל ארוחת צהריים לפני שאתה עולה לזה. סחבק לא פרייר, פינו כבר את ארוחת הצהריים למטבח, הבטיחו לי צהריים, מה זה משנה לך איפה הייתי ומה עשיתי? אני אקבל את הצהריים שלי. אממה, מפנים, אין איפה לאכול זה. הוא מסתכל, הוא רואה שכל המלצרים נכנסים לדלת ליד שכתוב הכניסה ל...
מורשים בלבד,
מפנים את זה לתוך המטבח. הוא מסתכל עליהם, אומר, הם כולם לבושים בתוקסידו חליפות, ואומר, בוא נעשה קטע, גם אני בתוקסידו וחליפה, כי אני הולך להרצות עכשיו בזה. תופס מגש מהשולחן, נכנס איתם ביחד למטבח.
מורשים בלבד זה המלצה.
המלצה, בדיוק. מה שאחרים זה סימן קריאה, אצלנו החוקים גמישים, אפרופו הכושר אלתור. לוקח, אתה זכה, מנכ"ל מכובד, לא תגיד ילד, אתה יודע, חוצפן וזה. נכנס פנימה, מתחיל לחפש מנות כזה שלא נגעו בהם, אתה יודע, מהזה, אוכל עם המלצרים וכולי.
כשהוא מרגיש,
off the kior, כמו שקוראים לזה, כשמאחרוב הוא מרגיש טוק 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 בכתף. הוא מסתובב אחורה הזה, והוא רואה עוד בן אדם בזה שאוכל גם הוא בזה. ואז הוא אומר לו באנגלית, גם אתה רעב, אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר אליי באנגלית, אני ישראלי כמוך. לימים, השניים האלה חברו, הקימו חברה ששווה הרבה מאוד כסף, וואו. נכון להיום.
סיפור אמיתי.
סיפור אמיתי, אחד-אחד, בחיים, עכשיו נשאלת לך שאלה, גרמני וצרפתי היו מתחברים במקום כזה?
עזוב, מורשים בלבד.
מורשים, נכון, יש, אתה יודע, זה לא,
שם
לא,
זה
לא פתוח למסע ומתן. עכשיו, אתה יודע כמה דברים בחיים אנחנו מעקמים, אנחנו אלופי עולם הרי להקם את החוקים איפה שצריך. במשאבי אנוס, שאתה מראה, אין עובדים, יש פרוטוקול למה מותר לשאול עובד ומה נכון. אסור. אישה אסור לשאול, למשל, על ילדים וגבר מה הוא עשה בצבא. ויש כל מיני חוקים. עכשיו, מה תמיד, אני כשהייתי מנהל בכיר בכל מיני חברות, מה תמיד אמרנו? בסדר, זה חוקים שחלים על משאבי אנוש. כשהוא יגיע אליי לרעיון, אני כבר יכול לעשות מה שאני רוצה, אז שהוא יעבור את משאבי... עכשיו, אח שלי, החוק תופס על כל החברה. אין חוקים למשאבי אנוש וחוקים לחטיבה כימונאית, אבל מה אתה אומר בראש? כמה חברים יש לך שישבו בכלא הזה ששאלו את השאלה? באפס, עזוב, שטויות, זה לא יקרה ולא. אנחנו מזינים את עצמנו בכל הדברים האלה, אבל מה קורה בסוף? אתה שואל את השאלות שאסור לשאול ורצית, אתה מגייס עובדים יותר טובים כתוצאה מזה, ואתה אומר יאללה.
זאת אומרת, זה הולך לנקודה שדיברנו קצת ברמת התכונות של הישראלים, של אין קיר. יש קיר, אנחנו...
יש למשפט המפורסם על חבר, אתה יודע, כן, זה בדיוק.
איך אנחנו עוברים אותו? זה הסימן שאלה היחיד.
נסה קרבית, בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שיפה בנו, תשמע, אנחנו לא אידיוטים. אתה יודע, אנחנו לפעמים אומרים, אנחנו חפרים וזה, אנחנו לא סתם הגענו להיות סטארט-אפ ניישן, וכל אנחנו עושים דברים בצורה מאוד מאוד טובה, אבל... אנחנו כן יודעים, תראה, אנחנו מדינה דלת אמצעים, מדינה קטנה, ישבתי, את ינקי מרגלית, אתה מכיר? ישבתי, מעולה, ישבתי לראיין אותו לספר, בן אדם מקסים, היה ראיון של כמה שעות אצלו בבית, הוא אמר לי, תקשיב, בוא אני אסביר לך מה שונה בנו הישראלים בתחום הסטארט-אפים ובתחום הטכנולוגי. הוא אומר, אתה עכשיו לצורך העניין אוסטרלי, שוודי, בלגי, אתה, גם אם אתה רוצה לחשוב אינטרנשיונל, ב-DNA אתה לא יכול, כי יש לך 50, 80, 90 מיליון אזרחים באותה מדינה. אתה לא, אתה אומר, אני רוצה לכבוש את העולם, אבל אתה לא באמת עושה את זה. הוא אומר, בארץ אתה פקקת 7 מיליון תושבים. אתה יודע שאתה לא יכול להצליח פה מבחינת זה.
אני על זה חייב להגיד, כי...
זה גם נוגע מאוד בתחום שלך, נכון. תחשוב, אינפלואנס מרקטינג שלך רק במדינת ישראל, אין לך אוכל לילדים.
פגשתי לא מעט משרדי פרסום פה. כן. כחלק מהתהליך של מ-market validation, product validation, ועד מחירות ממש.
נכון.
והמסקנה שלי נורא פשוטה. אני לא הולך לנסות להתאמץ למכור פה. זה שוק קטן מדי. נכון. דרך אגב, אמרו, מישהו, דיברנו קצת עם אחד מהמשרדי הפרסום, הוא אומר לי, תשמע, מראש מלכתחילה בארץ, זה תחום בעייתי. אני אומר לו, מה? אין מעט משרדי הפרסום לא מספיק גדולים, התקציבים לא? אומר לי, לא, בעיה אחרת. רוב האינפלואנסרים פה הם פרימדונות.
אוקיי.
ואני אומר לו, תשמע, אני עובד כבר עם אינפלואנסרים בחול, לא נתקלתי עכשיו. כי זה ביזנס. קים קרדשיין או...
כן.
אנשים שברמת היום אתה פוגש אותם בסופר, בסדר, לא? פה פרימדנות.
מניירות.
אז אני חושב שגם במובן הזה, אז השוק הישראלי לא מעניין, כי באמת, ובעניין הזה, כשאתה לוטש עיניים לחול, שם זה מתחיל להיות מעניין, כי עכשיו אני אקח את הדוגמה שלקחת עם עם ההרצאה והכנס. כן. זה נכון גם ללכת למקומות שבה המחירה מתבצעת שונה?
בוודאי.
זאת אומרת, אני מבין להשתמש בדוגרי, ואמרת את זה אינטליגנטי, אבל אני מסוגל למכור אחרת?
אני לא חושב שאתה מסוגל, אני חושב שאתה חייב למכור אחרת. תשמע, שמעתי את דן אריאלי מספר, הוא הרי עבר, אתה יודע, את הטראומה שלו עם הקביעות וכו', והוא לא אוהב ללבוש חליפות וכאלה, כי זה לא נוח לו על הקביעות ועל הבגדים. אז הוא אומר, אני אימצתי משהו, אני מגיע לכל ההרצאות שלי, כמו סארי כזה, לבוש עוד עם מסורתי וזה. הוא אומר, זה הכי נוח לי בזה. הוא אומר, אני תמיד שומע בקצה של אוזן, אנשים מדברים, כן, דן אריאלי התהפך, הוא התחזק בבודיזם. הוא אומר, אני לא התחזקתי בשום בודיזם.
רק נוח לי.
אבל הוא אומר, מה אכפת לי שידברו, כל עוד זה מסתדר לי בזה. עכשיו, אתה מבין שזה מאוד ישראלי.
נכון.
אני יכול להגיד לך שאני מעביר הרצאות וסדנות לחברות הכי מובילות בארץ, חברות של מאות מיליוני שקלים מחזור ומיליארדי שקלים מחזור, ולפעמים, לא פעם, אני בא כמו שאני יושב איתך כרגע, בטישרט וג'ינס. עכשיו, בספר כתוב, תבוא עם חליפה וכו' וזה, אבל אני אגיד לך מה הקטע, אני לא עושה את זה בשביל למרוד, א', אני עושה את זה כי זה יותר כיף לי וזה, אבל זה גם קצת מבדל אותי. כמו שחיים לוי, נכון, כמו שחיים לוי כתב ספר שנקרא נדלן בג'ינס, תבין, שלא חייבים להיות נדלניסט מהזה. אותו דבר, מה אני רוצה להראות להם? הרי אם אני בא בחליפה וזה, אני אוטומטית משדר להם הצלחה, אני קצת מעורר אנטגוניזם גם בקטע הזה, כי תראה את זה, ובא עם הוולבו שלו, וכולו עם חליפות ועניבות וזה. כשאני בא ואין אני לבוש כמוך, ומדבר איתך בגובה העיניים, זה כבר עובד, אתה יודע, יותר טוב, והמסר שלך יותר זה. זה אחד. שניים, תשמע, אני מאוד מאמין, כמו שאמרתי לך מקודם, בלשבור שבלונות ולשחות נגד הזרם. ברגע שאתה לא מגיע למקום ונראה כמו כולם, אוטומטית אתה תצליח להשיג תוצאות יותר טובות, בהנחה שתשמור על החוקים, שתהיה מקצוען, שתדע להביא ערך ותוכן טוב לשולחן וכו'. ובגלל זה אנחנו יכולים להשתמש בכוח הסמוי הזה של הישראליות שלנו. תקשיב, אנחנו מוקד עלייה לרגל.
מהי גבורה? יום העצמאות ויום הזיכרון המתקרבים אלינו מעלים את השאלה הזו בכל פעם מחדש. יש כמובן גבורה תחת אש, ויש גם סיפורי גבורה אחרים. פחות מוכרים, פחות זוהרים, אבל בכל זאת סיפורים חשובים, ולפעמים חשובים לא פחות לביטחונה של המדינה, מהסתערות הירואית על עמדה מבוצרת. בסיפור משפחתי אנחנו משמרים את סיפורי הגבורה של אבא, אמא, סבא וסבתא, והופכים אותם לתוכניות אודיו דוקומנטריות מושקעות ביותר. הנה לדוגמה קטע מתוך סיפורו של אדי שביט, האדריכל שאחראי לאחד המתקנים החשובים ביותר של חיל האוויר.
מה זה דתק?
דיר תת-קרקעי.
עבור מה?
כדי להכניס מטוסים שם. הבעיה היא שאתה רוצה שהמטוסים שלך יהיו מוגנים, והם צריכים להיות מוגנים מהצדדים ומוגנים מלמעלה.
אדי הצעיר חשש מאוד מכובד האחריות ומהאפשרות שהרעיון שלו לא ישים, שהמבנה המתוכנן לא יציב מספיק, שהוא מסכן את המדינה וגם שהוא לא יספיק.
היו לילות שלא ישנתי בגלל הדאטקים.
איך זה השפיע על המדינה?
במלחמת ששת הימים אפשר היה לגמור עם המצרים והמטוסים שלהם in no time. הם היו עם מטוסים בחוץ על המסלול. אותנו הם לא היו יכולים לתפוס ככה במצב כזה כמו שהם היו. אנחנו היינו עם מטוסים בתוך
מוגנים.
המוגנים. זה היה נחשב לדבר מאוד מאוד מוצלח, אפילו קראו לזה אדיטק.
ואם תרצו את הנתונים המדויקים, ביום הראשון של מלחמת ששת הימים הופצצו 11 שדות תעופה ערביים, ואף מטוס ישראלי לא הופצץ כשהיה על הקרקע בישראל.
טובי המפיקים והמגישים של רשת עושים היסטוריה ייקחו את הסיפור המשפחתי שלכם וייצרו ממנו מסמך אנושי מרתק, כזה שגם הנינים ובני הנינים בעוד 100 שנה יאזינו לו בשקיקה. ככה משמרים זיכרון משפחתי היום. פנו אלינו, info@podil.net או באמצעות טופס צור קשר באתר ranlevi.com. סיפור משפחתי, חוויה שנשמרת לדורות.
דיברנו על זכירות, דיברנו על החוצפה ודיברנו על האלתור.
נכון.
יש עוד סממנים שאני מסתכל עליהם כישראלי ואומר בעולם המחירות טוב
מה איתם? אומרים על אמריקאי שמאוד מה? מנומסים. נכון?
תבניתיים.
תבניתיים ומנומסים, נכון? צריך לדבר איתם בקוד מסוים.
נכון.
בכל תסריטי המחירה מלמדים שחשוב מאוד, השאלה הראשונה בתסריט המחירה, כשאני מתקשר לך, היי קובי, שלא מדבר אותן זה, השאלה הראשונה צריכה להיות, האם אני מפריע לך? בדיוק, נכון. אני טוען שזו השאלה הראשונה שאתה צריך להעיף מהתסריט שלך, דרך אגב, גם כשאתה מוכר לישראלי,
וגם כשאתה מוכר... לאמריקאים?
בוודאי, ואני גם אגיד לך למה, אני גם אסביר לך את זה. בוא נעמוד קודם כל על ההבדלים, בסדר? בגדול את האמריקאי לימדו שהזמן שלו וכולי וזה, אבל בוא נסתכל על משהו אחר. אם אני מוכר הרי גם לאנשים בחול, אני מלווה חברות ביטוח שמוכרות גם, אתה יודע, מעבר להם וכולי. כשאמריקאי יגיד לך, "This is not a good time", מה הדבר הבא שקורה אחרי זה? בוא נפתח יומנים. איך אתה ביום שלישי ב-12? הוא אומר לך בסדר. הוא אומר לך נורא מתוכננים.
מפלייטיים לילדים.
חבל על הזמן, לוחות גנט לזה. הרעיון הוא שכשאתה מסתכל על הסיפור הזה של איך תופסים את זה בחול, אז הוא פותח את היומן, ואז הוא אומר, "יום שלישי ב-12". עכשיו, קורה דבר מדהים. מגיע יום שלישי ב-12, אותו ג'ון האמריקאי, מה קורה? קופץ לו פופה ביומן, הוא מצפה לשיחה איתך. כן. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, בארץ אני מתקשר לזה ושואל אותו, האם אני מפלח, אומר לי כן, איך אתה ביום שלישי זה, מה התשובה של ישראלים אומרים?
אני יודע מה ידע.
נסה אותי מאוחר יותר. כן. תמיד עכשיו, תודה, מה זה נסה? אם אני אקח את הסלולרי ליד ויש בהנחה שעמוס הלוויין עובד, אני אגיע, כן? אין פה שאלה ש... אבל זה החוסר מחויבות שלנו. עכשיו הרעיון הוא, אתה מכיר את זה שכדי להצליח בחיים, אתה צריך עבודה מהחוץ פנים ומהפנים חוץ, בפסיכולוגיה, זה בערך אותו דבר. כלומר, אם אני אקח את... יצאנו מתובנה שעם אמריקאי זה עובד X ועם ישראלי Y. עכשיו נשאל את השאלה אם אני יכול לזרוק את זה חזרה לשוק האמריקאי. Okay. עשינו פה outsourcing, עשינו processing לדאטה, אבל האם אפשר את האוטקאם הזה לזרוק על השוק האמריקאי? התשובה היא בוודאי שכן, ואני גם אסביר לך למה. זה בסדר שאמריקאים הם עם מתובנת, בסדר ומתוכנן יותר מאיתנו. זה אפילו משהו להתגאות בו שאתה מתוכנן וזה, שזה גם את המינוסים שזה, אבל זה בסדר. ברגע שאתה מבין שאתה רוצה להשיג את הזכירות בזין שדיברנו עליה, בהנחה שאני אתקשר לאמריקאי ולא ישאל אותו את השאלה הזאת, בסדר? אבל אני אשמור על כל הכללים. אני המקצוען, אני המצחיק, אני אבנה איתו אמון וכולי וזה. אוטומטית תסריט המחירה שלי בפתיח נשמע שונה ממה שהוא צורך. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אמריקאי היום לעומת אמריקאי של לפני 100 שנים, צורך יותר דברים או פחות דברים?
יותר.
מה זה יותר? בחזקת אין סוף. כמות הקניות שאנחנו עושים מטורפת. דרך אגב, גם קנייה מקוונת שאתה עושה באינטרנט, אתה אומר כאילו זה ללא מגע יד אדם. אתה מבין שבן אדם בנה את התהליך הזה? דרך אגב,
חשב על כל פסיק.
Booking.com, כל האתרים הפסיכיים האלה עם המניפולציות. ישבו שם גאונים, חבל על הזמן, ועשו מניפולציות עד רמת הפיפ. ג'ון מקינטוש הזמין את אותו צימר, חטף את הצימר.
שבעה אנשים צופים כרגע בחדר הזה.
זה גם נורא מצחיק אותי, כי הרי אתה עד כדי כך כאילו סומך על האתר, אתה לא באמת יכול לבדוק את זה.
יש מחקרים היום בעולם השיווק שמדברים בדיוק על הדברים האלה. על ה... קוראים לזה שיטות זירוז ושיטות...
נכון, נכון, אימפולס דיסיז'נס,
כמו שאנשים הפכו להיות בנר בליינדס,
נכון,
אז גם הפכו להיות כל...
זה כבר לא עובד עליהם.
יאללה, שבעה אנשים כאילו, כן, השנייה שבעה אנשים.
ברור.
מול על החדר שאני רוצה.
ועוד יומיים אני אכנס אותם שבעה.
מאות אלפי חדרים בעולם, רק על זה הוא מסתכל.
נכון, דרך אגב, אני אפילו חושב שזה טיפה אפילו מעורר... עושה את ההפך, בטח, כי אתה כאילו רוצה לעשות את זה כדי שקיפות לבנות אמון, וכמו שאתה אומר, אני חושב שזה משיג בדיוק את ההפך, כי כשאני רואה את זה, אני חושב בדיוק כמוך, יאללה, יאללה, יש לכם פופ-אפ שזה. יותר מזה, אתה מכיר את התוכנית הקרישים?
כן.
אז יש את התוכנית הקרישים האמריקאית, שאני פריק שלה מאוד מאוד אוהב, כל פעם שככה נחה עליי המוזה, אני רואה פרק כי זה מפרה ביצירתיות וזה. שמתי לב לקטע מצחיק, אני תמיד, אני חפרן, אני רואה איזשהו יוזמה שם, אז אני ישר חייב ללכת לראות איך נראה האתר שלו, וכל, אני אוהב להיות עם האצבע על הדופק. שמתי לב שבכל האתרים, בארצות הברית כבר הטמיעו את הפופ-אפים האלה של ג'רי מיין זה כרגע הזמינה את אותו זה, זה לא היה לפני, אתה יודע, התקופה, זה אדון מאוד מאוד פשוט.
של עדויות חברתיות,
סושל פרוף,
קלאסי בעולמות המחירה, אבל זה הופך להיות כבר אובר.
הנה, אז יפה, אז נגעת פה במשהו יפה. קח את המושג שאני מאוד מאוד מאמין בו ומלמד אותו ומטמיע אותו בחברות וארגונים מובילים במשק, שנקרא סושל פרוף, הוכחות חברתיות, בסדר? אם אתה רוצה למכור לי עכשיו בצורה אגרסיבית, אז אתה תגיד לי, אני מנכלתי חברות, הייתי בסין, אני תותח, דיברו עליי בכנסים, החברות שזה, מה ישר קורה פה? אתה אומר דברים שהם נכונים, אבל מה קורה לצד השני? בוא נה, תראה את זה, השם זורחת לו וזה, זה משיג אפקט הפוך. מצד שני, אתה אומר, בוא נה, אבל עבדתי קשה על הדברים האלה, אני רוצה להגיד אותם. מה קורה כאן בסיפור? אז אנחנו צריכים למצוא דרך לעשות את זה בצורה של מכירה רכה, ואז זה מגביר את העדות, זה מעלה את האמינות.
אבל זאת אומרת, לשלב את זה בתוך שיחה?
בוודאי.
זה לא לבוא ולהציר זה אני וזה אני וזה אני?
בוודאי, בוא ניתן לך דוגמה. ניתן לך דוגמה. אתמול כתבתי מאמר, לא יודע אם צריך לקרוא עם מנכ״ל מייקרוסופט, אריה סקוב, מצוין.
ראיתי את הצילום של הספר.
בדיוק, נכון. ספר מעולה, אני מאוד אוהב אותו, אני אפילו קונה אותו מתנה ללקוחות שלי, המנהל הממוקד של אריה סקוב, פרופסור אריה סקוב.
ספר מאוד ותיק.
ספר ותיק מאוד, עדכני עד היום, אני מאוד מאוד אוהב את הספר. אריה גם בן אדם מקסים, עלי טעוני גם אותו לראיין לספר שכתבתי, אז ממליץ בחום לקרוא אותו. אחד הדברים שאני עושה, אפרופו מסרים, יש את השילוש שאני קורא לו השילוש הקדוש, בסדר? עבדתי עכשיו עם מאפיית לחמים, חברה, אתה מכיר אותם, שיש להם משהו כמו 9-10 סניפים בארץ, ועוד איזה 4 בניו יורק, ויש להם מחלקת B2B, מה זאת אומרת? אנחנו כאן היום יושבים בפודקאסט, אתה רוצה צהריים, אתה מתקשר אליהם מאפיית לחמים, מזמינים לך עם מונית או עם, תודה, משלוח, מגשי רוח כזה, עם סנדוויצ'ים וכולי, אחלה, נראה מיליון דולר, פרודוקטים הכי טובים וכולי. עכשיו נשאלת לך שאלה. אורי שפט, הבעלים והמייסד של מאפיית לחמים, בן אדם מדהים, חבל על הזמן, השקיע, אתה יודע, את כל החיים שלו בעסק, ועד היום עובד שם ונוכח וכו', ובזהה הקים ארבעה סניפים בניו יורק, בסדר? האם זה סושל פרוף, האם כשהוא מדבר עכשיו עם תקווה, שרוצה להזמין משרד עורכי דין או חצורים, האם צריך להגיד לה שיש לנו ארבעה סניפים בניו יורק?
זה קצת מחזק את העובדה שאתה לא חפר, אבל...
אתה מבין אבל שיש כאן בעיה. מצד אחד אני אומר, בוא נע, סליחה, אני בניתי בזה, אדם יזע ודמעות, ובניתי שם זה, אני רוצה להגיד את זה.
זה לא רלוונטי לסיטואציה.
בדיוק, עכשיו, מה תקווה תגיד? אח שלי, מה אתה רוצה ממני? מה הקשר ביני תקווה לבין הסניפים שיש לך בניו יורק? בוא ניקח את זה כאתגר, אז בצד הימני בטור כתבנו, אני רוצה להגיד את המסר שיש לי 4 סניפים בניו יורק, בסדר? בוא ניקח את הטור אמצעי ונכניס את זה לסוג של משפט מדובר, בסדר? זה כאילו המטרה, אנחנו נכניס את זה למשפט. תקווה, דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שיש לנו גם 4 סניפים בניו יורק, מאוד מצליחים וכולי. האם זה שינה את הטור הימני? ממש לא. ההפך, אתה עוד עכשיו עוד יותר חופר לי הדבר הזה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, יש מבחן שאני קורא לו מבחן המיליון דולר, מיליון הדולר. אני נותן לך מיליון דולר אם אתה הופך לי את המשפט הזה למשפט, אתה חייב להגיד אותו לתקווה, אבל בצורה שהיא תעיף אותך באמת ותעצים את תקווה. איך אתה עושה את זה?
וואו, שאלה מצוינת. אני חושב שהייתי אומר, כמו שבסניפים שלנו, שאמריקאים גם אוהבים בניו יורק,
כן.
גם פה את תקבלי מגש רוח.
מקודם נתנו לעצמנו 2 מתוך 10 על המשפט, עכשיו העלינו את זה 4. תרים לי את זה עוד יותר למעלה.
וואו, אתגרת.
בוא נהיה יצירתיים. תקווה שתהיה בניו יורק, אפילו שם תוכלי להמשיך לאכול את מה שאת אוהבת. הרמנו ל6.
אוקיי, זה הופך את זה להרבה יותר אלמנט אישי.
עכשיו בוא תראה איך אני לוקח את זה ל9-10. בסדר? אני אומר לתקווה, תקשיבי. את מסכימה איתי שיש לך כרגע סוג של אחריות, את צריכה להכיל עכשיו 20-30 עורכי דין, אם האוכל לא יהיה טוב, מי תקבל בראש על הסיפור? זה כמובן, אני אגיד את זה אחרת.
כן, המשרד,
אבל כן. את תקבלי בראש זאת שהזמינה את הזה, נכון? דרך אגב, אם זה יהיה טוב, אף אחד לא יתרח להגיד לך תודה רבה, תקווה וכו', וזה, כלומר, זה תמיד אנחנו כבני אדם שונאי סיכון יותר מה שאנחנו אוהבי רווח. בדברים הלא טובים, אתה תקבל בראש, בטובים, תקבל איזה כיף צ'פחה במקרה הטוב. מה אני אגיד? אני אגיד לתקווה, אני יכול לשאול אותך כמה שאלות, כן. תגידי, לדעתך הלקוח האמריקאי ברמת תודעת שירות, לאיזה תודעת שירות הוא מצפה? מהגבוהות ביותר.
אמריקאים זה חשוב מאוד. חבל על הזמן.
מטורף. יותר מזה, תגידי, ניו יורק זה מעצמה קולינרית. איפה שאת לא עומדת בניו יורק, כמה מאפיות תראי מסביבך? אין סוף וכולי. עושר מטורף וכולי. כלומר, את מבינה שאם ג'ון האמריקאי מזמין מאיתנו, בסדר, וזה מספיק טוב לו, ובהינתן שהעולם הוא דיגיטלי, אינטרנטי, שאם לא טוב לו, הוא כותב בריוויו, עד פה מהמשרד בראשון או בתל אביב, יכולה לראות את הריוויו בארצות הברית. כלומר, מה עשיתי? קניתי את הסיכון מתקווה. אני לא אומר לה את זה כי אני אף על עצמי, אני מסביר לה, אמילי, מה יוצא לך מזה, איך זה נוגע לחיים שלך. ואז, עכשיו, כמובן, התארחנו על המשפט הזה קצת יותר כדי להסביר את הפילוסופיה שעמד מאחורי זה, אבל מה קורה כאן? בניגוד למחירה האגרסיבית של מקודם, אנחנו כבר עושים את זה בצורה הרבה יותר אגבית, אנחנו רואים את הבן אדם, אנחנו רואים את טובתה של תקווה. ואתה מסביר לה, ואז בסוף היא מבינה למה חשוב ונוגע לה שיש לך סניפים בניו יורק. לא כי אני מנסה למכור לה או לה, כי אני מסביר לה שזה מקטין את הסיכון שלנו. זה משהו שאני אומר לך שבמחירה לישראלים כמעט לא עושים את הדבר הזה. כל הזמן מדברים על סושל פרוף בשקל.
האמילי, הוא הצינית פורמי.
אמילי, נכון, ווי-פיי, WIFM.
כן, הוא משהו שבארץ פחות מקפידים עליו?
וואי, אני עכשיו כתבתי מאמר מאוד גדול רק על הדבר הזה. אתה לא מבין כמה אנחנו רחוקים שנות אור מלדייק ולחדד את הסיפור הזה. תחשוב ש... כשאתה עבדת בחיים, קח את הספר שכתבתי. אתה מבין שברגע שאתה כותב ספר, אפרופו הפרק הקודם שלנו, אני כבר לא צריך להגיד, אני גאון, אני תותח, אני פה, אני חושב שאני לא.
יש לך קרדיט.
בדיוק, אני בא ואני שם את זה על השולחן. עכשיו, גם אם בן אדם ציני, אתה יודע, כמות הפעמים שישבתי מול מנכ״ל, שרפרף בזה לשנייה וחצי, וכאילו, אתה יודע, הוא מבין שזה עולה לו כסף, כן, הרי עכשיו לא טען אף על עצמו שכתב ספר, אז הוא ייקח לי בריטיינר יותר כסף. אז הוא כאילו משחק אותה, זה כמו שאתה מחפש לקנות דירה חדשה, ואתה רואה דירה מאמת, אז מה אתה אומר? תשמע, עם כל הציניות בדיוק מנסה לגמד את ה, אתה יודע, להגדיל את החסרונות, בוא נה, פה יש רצפה, מרצפת אחת שיהיה רופפת. אז עצם הריפוף בספר לצורך העניין, השקעתי גם ביורים ותמונות וכו', עצם הריפוף הרי כבר עושה אפקט, אני לא צריך שהוא יגיד לי את זה. אני גם ברגע שאני אינטליגנט ואני מבין שזה מנגנון, זה משחק בינינו כרגע, ביני לבין המנכ״ל, הוא יודע שאני צריך לעוף על עצמי. אני אתן לך אפילו עוד דבר. נהוג מאוד, יש משפט שנקרא, אנשים מצייתים לתמורים. אמריקאים הם מאוד אובידיינט, בסדר? אפרופו, הפול סנטנס, מה שתגיד להם זה מה שהוא יעשה. אני אגלה לך חוק. אני ואתה יושבים עכשיו לפגישה, קראת לי כי יש לך בעיה או אתגר במערך המחירות, ואתה מנכ״ל של חברה. אני מגיע אליך לפגישה, הרי לא דפקתי בדלת ועליתי מהרחוב, כנראה שיצרתי קשר מאיזושהי סיבה. נכון. מה המטרה שלך עכשיו בפגישה בינינו?
להקטין
אותי כמה שיותר, להגדיל את החברה שלך. אתה יודע, כל מנכ״ל שמדבר איתי, זה תמיד מתחיל מ... תשמע, אני צריך איזה נגיעה במחירות. אם היית צריך נגיעה במחירות, לא היית שורף את הזמן שלך איתי פה עכשיו בזה. אז אנחנו עכשיו יושבים, אתה רוצה להקטין, כי אתה כבר במינוס במסע ומתן.
קראתי לך לעזרה.
נכון, דרך אגב, אתה בחצי מינוס, כי אני באתי אליך ולא אתה אליי, אפשר להתווכח גם, זה גם הסיבה שאני עושה פגישות במקומות ניטרלים, בטרקלין, באזריאל וכל מיני כאלה, כדי להוציא אנשים, גם כי הם יותר קשובים, אבל גם כדי להוציא אותם מאזור הנוחות, כי אני מאמין שזה מאוד טוב. אבל נגיד שהפסדתי והגעתי אליך, אז עכשיו בתוצאה אנחנו 2-1, בסדר? לך יש וואו גדול שקראת לי, ולי יש חצי וואו שקיפלתי את הזנב בין הרגליים והגעתי עד אליך למשרד. יש כאן כבר משחק עוד לפני שהוצאנו משפט מהפה. מה אתה תרצה לעשות? לגמד את המצב. מה אתה תרצה לעשות? תגיד לי, טוב, תשמע, בסאבטקסט, תגיד לי, בוא תמכור את עצמך, בוא תספר לי על עצמך, מה אתה עושה וכולי, נכון? למה? כי אתה שם אותי בפוזיציה של מראיין ומרואיין. לי זה טוב הדבר הזה?
לא.
גרוע מאוד. אמריקאי, כמובן, אני עושה כאן קצת הכללות, אבל זה בשביל להעביר את הפואנטות, כן? זה לא כל האמריקאים וכל זה בשביל... אמריקאי שתגיד לו, תספר לעצמך, אולי יגיד לך, לא, זה, מספר, הוא יעשה את זה, ילמדו אותו בצורה מאוד ממוקדת, נאומלית, לפי החוקים, by the book וכו', אבל הוא יענה על מה שביקשת. בחיים, כשמנכ״ל, או כשאני יושב מול מנהל שאומר לי, ספר לי על עצמך, אני בחיים לא עונה על השאלה הזאת. אני אומר, תקשיב, באנו היום להתמקד בך, בסדר? יש לי אתר, יש לי פה, הנה הספר, תוכל לקרוא אותי חזה. אם יישאר זמן בסוף, אני, אתה נותן...
זה לא דוחה?
ממש לא.
אוקיי.
ממש לא. למה?
דוחה את
אתה מסכים איתי שאין דרך אחת לעשות משהו?
ברור,
אתה יכול כל דבר לעשות,
חירות ועל...
בדיוק, אתה יכול כל דבר לעשות בצורה טובה ולא. אני כרגע מסביר את זה בצורה ישירה כדי לבנות האסטרטגיה.
אבל איך אתה בונה את הקרדיט אצל מי שיושב מולך?
קודם כל לבנות הקרדיט. זאת אומרת,
זה שהוא קרא לך, אני מניח שהוא קרא עליך קצת,
נכון,
מבין מי אתה ומה אתה,
נכון.
אתה כבר מגיע עם נקודות זכות.
נכון.
אבל הנה הזדמנות ראשונה שלך.
אז אני אומר לו, תקשיב, הפגישה בינינו היא קצרה וממוקדת, כי זה סוג של פגישת היכרות. אני, המטרה שלי בפגישה, זה אחד, להבין כמה שיותר מהר איפה הבעיות. שתיים, אתה מכיר את מעגל, שים לב, אני עכשיו עושה לך תהליך מחירה. אתה מכיר את מעגל ABC, A זה דברים שאני יודע שאני יודע, B זה דברים שאני יודע שאני לא יודע, ו-C זה דברים שאני לא יודע
שאני לא יודע.
בדיוק, אז אני כאן גם בשביל מעגל C, אני אנסה ביחד איתך, אני עכשיו מציף למודע, מתת מודע, ביחד איתך, מה זאת אומרת, אנחנו כבר פרטנרים בשותפות, אני לא נגדך, אני אנסה ביחד איתך.
התחלת את התהליך.
מה זה, התחלתי אותו עוד לפני, כן, אבל אני ביחד איתך, אני אנסה כאן לגעת בדברים, כי אני, המטרה שלי, תקשיב, תרים לי טלפון מחר או לא, הכל בסדר, זה, אני אשמח, אבל הכל בסדר. אני גם תמיד משדר ללקוח, אני רוצה אותך בתור לקוח, אני לא צריך אותך בתור לקוח. שני דברים שונים לגמרי. ואז אני אומר, תשמע, אנחנו פה, יש לנו 45 דקות, בוא נתמקד בך, תאמין לי לדבר עליי, א', זה לא טוב לך, אני אתחיל לעוף על עצמי, עכשיו אספר לך על כל הניצחונות וזה, הרי אתה יודע שאני לא אספר לך על הכישלונות שלי וכו'. מה אני עושה כאן? אני קונה אמינות בצד השני, נכון? אני אומר לו, אני לא אספר לך על הכישלונות שלי, אז אני קונה אמינות. דרך אגב, ישבתי עם הבעלים החדש של סולטם לפני איזה 3 שבועות, בסוף הפגישה, זה היה צעד אסטרטגי מדהים, מוריד את הכובע שהוא עשה את זה, בסוף הפגישה, אחרי שהייתה פגישה מדהימה, והוא בן אדם מדהים, ופגשנו את אשת השיווק שלו וכו', הוא אמר לי, תספר, תגיד, כישלונות גם יש לכם? הייתי שם עם בני. אמרתי לו, בוודאי, אמר לי, תספר לי כמה כישלונות. אמרתי לו, תשמע, יש לי קצר במוח, אני לא יודע מאיפה להתחיל, יש לי הרבה יותר כישלונות מסחרות, ונכנס וסיפרתי לו כמה כישלונות שעשינו בשנה האחרונה. אז אין לי בעל לשחק את המשחק ההדדי הזה, ואני גם מעריך את זה שבן אדם שואל את השאלות הנוקבות, כי גם אני כזה, אבל אני לא איפול כרגע במסע ומתן למה שאתה רוצה שאני אעשה. עכשיו, זה משהו שאחד לאחד אני עושה גם בשוק בחול. כשבן אדם אומר לי, תספר לי קצת על עצמך, אני לא נותן לו את הנאום העלית, כי הוא שמע אותו כבר 30...
במקרה הזה זה עובד גם פה, גם בארץ.
חד משמעית.
אני רוצה לקחת את זה לקראת הסוף, לנקודה אחת אולי אחרונה.
בכיף.
בחול אתה נדרש להמון סמולטוק.
נכון.
מה שבארץ...
תכף נרחיב את זה, תגיד למה אתה מתכוון.
בארץ אני חושב ש...
כי ככה את גרמניה ממש לא סמולטוק ולא נעליים.
גם שם זה הולך למקומות, בעיקר באירועים שהם פחות, נקרא לזה פגישה שהיא לא מקצועית נטו. גם כשאתה מגיע לפגישה, אתה 5-10 דקות ראשונות.
ומה אתה רוצה להגיד שאנחנו ישראלים, יאללה, יאללה, ביזנס?
ובדיוק, מגיעים ישר כמעט לתכלס, מעבר לאיפה היית בצבא, ואני מכיר את אחותך, דברים מהסוג הזה.
אז תשמע, הרמת לי להנחתה כרגע, ואני אגיד לך למה. הרבה מאוד פעמים כשאני מאמן אנשי מחירות באמת של חברות, אתה יודע שכל מחירה שם זה עסקאות מאוד מאוד גדולות, כי תהליך מחירה פשוט של למכור עת לא באמת מעניין, אתה יודע, אין יותר מדי. יש, אבל אין יותר מדי מה, לך תקרא ספר, אין יותר מדי מה לדבר על זה. תהליכי מחירה מורכבים, שם זה כבר יותר זה. ואז אומרים לי, תשמע, בתחילת הקשר, כשקורית סיטואציה כזאת, שצריך את הסמולטוק, ומי שיושב מולי אומר לי, מהר, 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 אז אני אומר להם דבר מאוד פשוט, ולך אני אוכח את זה בשנייה וחצי. הצד השני שאומר, כמה פעמים קרה לך בחיים שהתקשרת למישהו, אמר לך, תשמע, אני רק בוא נמהר, כי אני עוד שנייה נכנס פה לפגישה, וניהלת איתו שיחה של חצי שעה. עכשיו מה, שיקרת לי? אמרת עוד שנייה, אתה נכנס לפגישה, איך יכול, הרי בוודאות שיקרת לי, כאילו חרטטת או לא משנה מה, או שאתה באמת בדרך לפגישה, אבל יש לך דברים אחרים שאתה רוצה לעשות.
או שהפכת להיות מספיק מעניין יותר מאלטרנטיבה.
בדיוק, בדיוק. הרעיון, יש חוק בכתיבה שיווקית, דרך אגב, וגם בכתיבת ספרי מתח, שאומר, כל משפט מוכר את המשפט הבא. בסדר, יום אחד קמתי בבוקר וגיליתי שאין לי מברשת שיניים בזה. עכשיו, תמיד לדעת, מי לקחת מברשת שיניים, מה קרה? וכמובן שאני לא אתן לך את התשובה, במשפט הבא אני אמכור לך את הדבר הבא, וכולי. זה בדיוק ככה באינטראקציה בין אנשים. כלומר, ודרך אגב, את אותו דבר עשיתי איתך, שהתקשרתי לך בפעם הראשונה, אמרת שאתה מאוד מאוד עסוק, ושאתה מקדיש לי 10 דקות, וגלשנו לשיחה מדהימה, הפכנו להיות חברים. אני חושב שכמות החיבורים שהפניתי לך עד היום, ואתה לי מטורפת, חברות באמת כיפית ונעימה.
מדקה וחצי שהייתה לי באוטו.
בדיוק, נכון. עכשיו, הדקה וחצי היא לא שקר. באמת היה לך זמן מוגבל, אבל כמו כל דבר בחיים שיש לך תיעדוף, אני אתמול מצאתי את עצמי, אני עכשיו בגמילה ממוצרי חלב. אתמול נתקעתי בבית בלי חלב אורז שקדים. לא יהיה לי את הטיפת משהו המפנק הזה בסופו. מצאתי את עצמי נוסע לסופר, לקנות חלב אורז שקדים.
כי זה הפך להיות עדיפות.
בדיוק, עכשיו, אם היית אומר לי לפני שנה, אם אני אצא לקנות חלב, הייתי אומר לך, בוא, אתה חי בסרט, אתה לא נורמלי, אתה, אם היית מספר לי את זה על עצמך, הייתי מוריד לך את הקרדיטציה באותו רגע. כלומר, אם אתה מבין שאסור לך לשחק לצד של הצד השני, שאומר לך, אתה יודע כמה פעמים התחלתי פגישה עם הטיפוס המשימתי, אתה מכיר את מודל הדיג'ס, הטיפוס התומך, המשימתי, יופי. טיפוסים משימתיים מדברים איתך ככה, אתה מכיר את זה? כן, כן, בוא נתקדם, השפת גוף שלהם קצרה, בוא נתקדם, כן, מה אתה רוצה, כמה זמן, גם מתי אתה הולך לזה, הכל נורא נורא מהיר. אם אני אשחק למשחק שלו עכשיו, אני לא אצליח כאן. אני אנסה לבסס אוטוריטה, הוא יקטע אותי כל הזמן. אני אנסה להעביר אותו את השלבים במחילה, הוא לא ייתן לי.
אבל אתה מעצבן אותו. זאת אומרת, אם השם הולך טיפוס משימתי, ואתה מתחיל בסיפורים, וקרדיטים, וסיפורי קרבות, ומורקים וכל זה.
תגיד לי שאלה. קודם כל, אתה מלא בהנחת הנחות, וזה בסדר, כולנו כאלה, גם אני מפוצץ בהם.
בשלב מסוים, תגיד, טוב, אחי, אתה מבזבז לי את הזמן.
אז בוא נשאל אותך שאלה. נהיה אובייקטיביים לרגע, בסדר? אני פודק אנד צ'ק לצורך העניין. האם בתחילת הקשר בינך לביני, ההתכתבות בינינו במיילים ווואטסאפ הייתה קצרה או ארוכה?
מאוד ארוכה.
התחילה להיות ארוכה בטירוף.
כאן לדבר על תוכן.
ועם רוב האנשים אתה גולש ככה להמון המון וואטסאפים?
לא, אני חושב שאתה חריג ברמות של...
למה הסכמת שאני אהיה חריג? מה, אני שיניתי את ה-DNA שלך בתור בן אדם?
לא, כי היה לי ערך.
מה קרה? חוויית משתמש, בוא נפרוט את זה שנייה לרכיבים טכניים, חוויית משתמש גבוהה הייתה לך?
כן.
חיברתי אותך לאנשים מדליקים? כן. הבאתי עניין, עזוב אותי ומה שאני מתעסק, הבאתי עניין באינפלואנס מרקטינג, הוכחתי לך מעל צל של ספק למה אינפלואנס מרקטינג קשור לחיים שלי ומעניין אותי?
כן.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אמיתית, לאורך כל האינטראקציה איתי, לרגע הרגשת שאני מחרטט אותך, משקר לך, מוכר לך?
לא, כי שמרת על המקצוענות.
בדיוק. כלומר, ברגע שאתה יודע, אתה יודע כמה פעמים, אני כותב מאמרים של 1,000-1,200 מילים בממוצע, אתה יודע כמה פעמים אומרים לי, לאף אחד אין זמן לקרוא את הדבר הזה, אני אומר, חברים, תקשיבו. פעם אחרונה שבדקתי לראות את כל העונות של משחקי הכס, לוקח איזה יותר מדקה וחצי בחיים. אני עכשיו קורא ספר שנקרא צלע אר, זה ספר ההמשך לשנטרם, 1,200 עמודים. אם היית אומר לי שאני אקרא ספר של 1,200 עמודים, הייתי פותח, אתה חי בסרט, זה לא הקפופתי שלי. לדברים שאנחנו רוצים בחיים, אנחנו מפנים את כל הזמן שבעולם. ואני אגיד לך עוד משהו, כמה פעמים אמרת לבן אדם עד היום, זה שאלה אחרונה שאני שם אותך בפוליגרף, כמה פעמים אמרת עד היום לבן אדם, כרגע אני עסוק באיזשהו משהו, וסיימת את האינטראקציה וחזרת, אתה לא טיפוס פייסבוקיוני, אבל לטוויטר, לפה, למייל, למשהו שהוא לחלוטין עניין והנאה שלך, ולא באמת היית עסוק.
כן, קורה.
כל הזמן אנחנו עושים את זה כבני אדם, כי מנסים לגנוב לנו את הזמן כל הזמן, ואנחנו מגנים על הדבר הזה. ברגע שאנחנו מבינים, אני אחד הדברים שאני עובד עם אנשים, אני אומר, תקשיבו, ברגע שתבינו שהבן אדם לא קקע ולא מעניין, זה בסך הכל מנגנון הגנה, כמו שאתה מגן על המשפחה שלך, אתה מגן על הזמן שלך, הרבה יותר קל להתנהל עם זה. עכשיו, אם אני, אתה מבין שכדי לשלוח לך את המאמרים ששלחתי, הרי לא זרקתי עליך זבל, נתתי לך פינפוינט בדיוק. מהר מאוד אתה הבנת בהתכתבות בינינו, עוד לפני שהיה לנו היכרות פיזית, מהר מאוד הבנת, בן אדם הזה תורח. עכשיו אתה יכול לחשוב, או שהוא מנסה למכור לי משהו, שבמקרה שלנו זה לא רלוונטי כי זה פודקאסט, או שהוא מנסה למכור, או שהוא סתם בחור,
או שהוא משקיע בקשר.
בדיוק. כלומר, אתה עוד לא יודע לשים אותי באיזושהי תבנית במוח, אבל מה בוודאות עשיתי, עברתי מהצד השלילי לצד החיובי. אז קח את זה לסמול טוק.
קח את זה למקום של נכנסתי לאירוע מחירה.
כן.
אתה צריך להכיר את הבן אדם ממול ולעבוד הפוך, או אתה אומר, אני, לא, אני חייב לנקוט לפי הכללים התרבותיים באותו מקום?
לי יש עיקרון שאומר גוף אפס, אתה זוכר, היינו בילדות, כן. גוף ראשון, שני, שלישי, אני יש לי גוף אפס, שזה... אני לא מעניין בשום צורה, אני פה כדי לתת לך ערך, אני פה כדי להשאיר את עולם התוכן שלך, אני פה כדי שתיקח ממני כמה שיותר דברים, תיישם אותם
ושיהיה לך טוב. השלב הסמולטוק הוא אפילו לא... הוא לא רלוונטי.
בוא נתחיל מזה שהוא גם לא שלב, כי סמולטוק מבחינתי, אנחנו עד היום בסמולטוק, אנחנו מכירים כבר שנה ומשהו.
לא, אני מדבר על הפעם הראשונה שאתה מגיע, יש לקוח פוטנציאלי, או זה כנס,
אני מאמין בהצרכה, אני אגיד לך למה, אני קורא תיגר על המודל האמריקאי, וגם עשיתי את זה בספר שקראת אותו, וראית גם פרטתי הלכה למעשה מה אני עושה שם. כשאתה מתחיל סמולטוק עם בן אדם, זה תמיד סביב אותם נושאים. למה אומרים שאלות, smell the fart questions ו-weather questions? כי אם אנחנו לא מכירים, על מה אני אדבר איתך? בוא נע, איזה דצמבר גשום אנחנו, אה?
ותתעלם מפוליטיקה,
דת. בדיוק, נכון. אז אני אומר, הפוך, אני אומר, תשמע, גם אני משתדל להימנע מפוליטיקה, כי באמת אתה סתם יכול להצבן בן אדם על שנייה וחצי, אבל אני כן אדבר איתך דברים אחרים. כלומר, מה אני עושה? אני עושה הצרכה. מה זה הצרכה? במקום להתחיל בשאלות מזג אוויר, אני כל הזמן חושבת, מי אתה פגשת בחיים שלך? פגשת עוד 20 לוטנים, כולם ניהלו איתך סמולטוק ומזג אוויר, אני לא רוצה להיות ה-21. זה אוי ובוא אם אני פה לסטטיסטיקה הזאת, כי אז אני אהיה ב-97% כישלונות של ה-3% הצלחת לידים. אז מה אני אומר? אני אעשה הצרכה. אני קודם כל אתחיל איתו את הקשר ברמה עניינית כביכול. אם אתה גם בן אדם חם ואוהב אדם, אז אתה אף פעם לא יכול להיות רק ענייני, זה תמיד יהיה פה גליצ'ים, אז אני אתחיל ממך, תספר לי מה אתה עושה, ויכול, אני קודם מתעניין בך. אני אביא אותך למצב שאתה תרגיש לא נעים, אם אתה תשחזר את השיחה הראשונה, אתה תרגיש לא נעים, כי אתה אומר, בוא, אנחנו מדברים עליי כבר 10 דקות, אני לא יודע מה הבן אדם עושה, ואתה תרגיש צריך להחזיר לי. פה זה כבר 1-0 לי, כבר עסקתי את האסטרטגיה שאני רוצה. מכאן, אחרי ששמעתי את כל מה שאני יודע לך, פלוס ביצעתי איסוף מודיעין חכם, הרבה יותר קל לי כבר כאן, להגליץ' כל מיני דברים שלמדתי קודם.
מגניב. טוב, תשמע, שוב הגענו לפרק מרתק עם המון סיפורים, ואני חושב שהבנתם מהם המון 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 תובנות. אני לפחות לקחתי 2 שזכורות לי בראש.
אני אומר לך שאני מקנה בעבודה שלך, באמת.
למה?
כי א', כיף דבר איתך, וב', אני כל הזמן מדבר על זה שאנשים צריכים להשאיר את עולם התוכן שלהם, אני מנסה לשים את עצמי בצד שלך על כמה סיפורים אתה שומע מאנשים,
מדהים,
וכמה, זה מטורף.
אני כמעט כל בנם שאני פוגש, אני, כמה שחלק מהמקרים, הרחתי פה את חנזיסול, דוגמה, סדרת אי-קומרס על שופיפיי, בעיניי מומחה מהטובים בארץ, ואני ישבתי פה שעה, והקשבתי לו, ואמרתי, נכנסתי לזה, אמרתי, אני יודע שופיפיי, עשיתי 2 פרקים קודם, ביני לבין רן, על איך מתכוננים, ואיך פותחים חנות וכל זה, אבל הוא בא ונתן לי כל כך הרבה תובנות נוספות, אני חושב שזה קשור למשהו שגם אתה, אני מניח, חווה כולנו, לפחות אנשים יותר, כשאתה מתחיל לדבר עם אנשים, גם אם הם מומחים בתחום שלך, אין מה לעשות, הזווית היא שונה
לגמרי. לא, גם אנחנו בני אדם, אנחנו חפשים כל הזמן להיות בקהילות, אתה יודע, מה זה פייסבוק בדיוק?
ולקבל עוד ערך.
נכון, נכון.
אז מאזינים יקרים, אני מקווה מאוד שקיבלתם ערך, לוטן הפך להיות יקיר התוכנית בפרק החמישי כרגע שאנחנו מסיימים, ואני עדיין אומר מה שאמרתי גם, שאמרתי לפני שנה, אני עוד נתגעגע, אז אנחנו נדבר שוב.
צריך לשמור על איך זה נקרא, תקופת
צינון, שתתגעגעו. מקווה שנהניתם, אנחנו נתראה בפרקים הבאים, שוב המון המון תודה לוטן.
מכיף, עונג היה.
וככה, בשביל לסגור את החלק הסופי, נזכיר לכם שאתם יכולים למצוא אותנו ברנלוי.com/שיווק, תמצאו ברשת עושים היסטוריות המון פודקאסטים בנושאים מעניינים אחרים, פוליטיקה, רפואה, תוכנה וכן הלאה וכן הלאה. תודות למפיק ועורך התוכנית דור קומט, עורך ראשי רן לוי, מנהל עסקי דני תימור, מנהל המחירות שלנו, אביב שם טוב, מנהל את הקהילות שלנו, שרה סילבצקי, צוות ההפקה, דניאל זיסמן ואיתמר סוויסה, המון תודות לצוות של עושים היסטוריה, על התמיכה ועל כל מה שהם נותנים לנו כדי שתוכלו
לשמוע את הפודקאסט. ותמשיכו להקשיב לפרקים, האנשים האלה עושים ימים כלילות כדי שיהיה לכם כיף ולהשאיר את העולם תוכן שלכם.
תענוג, ותמשיכו להקשיב לפודקאסטים. עד כאן, שוב הרבה תודה לאותן, נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.